ראשית, בואו נדבר על הנושא הבא. תלמידי הפלונגונג שלנו עושים טיפוח אמיתי. בעבר, בטיפוח הדאו, בטיפוח אמיתי, היו דרישות מחמירות כלפי התלמידים. לתלמידים במהלך הטיפוח בהחלט אסור לטפל במחלות. מדוע? כי בתהליך הטיפוח אנחנו מטהרים את הגוף שלנו. בכל מהלך הטיפוח בשי ג'ין פא, פא של שלושת העולמות, אנחנו ממשיכים לטהר ולטהר את עצמנו, ואז בהדרגה הוא מוחלף לחומר בעל אנרגיה גבוהה. אין עלינו לזמן אלינו שום דבר רע. כי כשאתה מטפל במחלה של מטופל, אתה יוצר שדה אחד עם המטופל, ומביא את הדברים של המטופל לתוך הגוף של עצמך. זה מפחיד מאוד. יש אנשים שלא מאמינים, אז היום אדבר על הנושא הזה. יש מאסטרים של צ'יגונג שאומרים, תלמדו את השיטה שלי ותוכלו לרפא מחלות בתוך 3 ימים. תלמדו את השיטה שלי ותוכלו לרפא מחלות בתוך 7 ימים, או לרפא מחלות בתוך 10 ימים. כביכול רופא בכל משפחה. חשבו על זה כולכם, האם זה אפשרי? הדברים האלה יכולים להתפתח רק באמצעות כמה עשורים של טיפוח מפרך. או השתתפת בסמינר ובתוך 3 ימים אתה נעשה רופא? אפילו בין אנשים רגילים. ברמה הנמוכה ביותר בין אנשים רגילים, רופאים ברמה הזאת של הפה צריכים להשלים את הלימודים באוניברסיטה, ואז לעבור התמחות מקצועית ולהשקיע מאמץ כדי להיות רופאים. ואתה יכול לטפל במחלות בתוך 3 ימים, רופא בכל משפחה? אז למין האנושי לא יהיו עוד מחלות, נכון? אולי זה נשמע טוב מאוד. למעשה, כל המאסטרים האלה של הצ'יגונג הם מזויפים. הם מרמים אחרים ופוגעים בעצמם. הם פוגעים באחרים ופוגעים בעצמם. מדוע אנחנו אומרים את זה כך? כי רבים מאיתנו, כפי שאמרתי עכשיו, כשאתה מטפל במחלה של מטופל, אתה מחובר למטופל. זה אותו השדה. אז הצ'י החולני מגוף המטופל ייצור סירקולציה עם גופך, נכון? בהתחלה לא תוכל להבחין בכך. הוא מרגיש כאילו המחלה שלו נרגעה, או שהוא אפילו יחשוב שהיא נרפאה, אז אתה שמח מאוד. פעם ראשונה לא תוכל להרגיש את זה, פעם שנייה לא תוכל להרגיש את זה, פעם שלישית או רביעית לא תוכל להרגיש את זה. אבל כשתטפל ביותר, אתה תרגיש את זה. מדוע תרגיש את זה? למעשה אתה מחליף את הדה, המוסריות שלך, במחלות שלהם, בקרמה, יש שלהם. יש לך הרצון לגרום לו להחלים, אבל יש עיקרון ביקום הזה. אינך יכול לגרום לאחרים להחלים ללא סיבה. אלא אם אתה תישא את זה עבורם. אם אתה נחוש לגרום לו להחלים, אז בסדר, זה יינתן לך. כשזה ניתן לך, זה לא יכול להיות ללא תמורה. יש עוד עיקרון ביקום הזה, אתה צריך לתת לאחרים פיצוי. אף על פי שמה שלקחת זו מחלה, אתה צריך לתת להם דה כפיצוי. חשבו על זה כולכם, איזה דבר טיפשי עושה האדם הזה? יש לנו הרבה אנשים שהם חולים בעצמם, אבל עדיין מטפלים במחלות של אחרים. אחרי שהם מסיימים לטפל והולכים הביתה, הם בעצמם ירגישו חולים למשך ימים רבים. יש דוגמאות רבות כאלה. כשאדם מטפל במחלות רציניות, הוא מרפא די הרבה אנשים, ואז מת במקומם. אבל אדם כזה עדיין מרוצה מעצמו ואומר, ריפאתי כך וכך חולי סרטן, ובהמשך הוא מת במקומם. יש כמה אנשים עם איכות מולדת גנזי טובה מאוד. אני אומר לכם, אתם פשוט מחליפים את הדה שלכם, את האיכות המולדת שלכם, במחלות של אחרים. בהתחלה אתה, כי האיכות המולדת שלך לא רעה, ריפאת כמה אנשים ולא הרגשת שינויים לרעה בגופך. אבל הקרמה שלך כבר גדלה מאוד, והרבה מה הדה שלך כבר נמסר. זה פשוט יחס כזה. המאסטרים האלה של הצ'יגונג לחלוטין לא יכולים לראות את זה. הם אינם מאסטרים של צ'יגונג, הם לא עברו טיפוח. הם קיבלו גונג בין לילה. הם מרמים אחרים ופוגעים בעצמם. הוא נותן לכם טיפ-טיפה. מדוע קיבלת את היכולת לטפל במחלות? כי הוא נתן לך כמה מסרים, נתן לך קצת אנרגיה. אבל האנרגיה הזאת נגמרת ויכולה להתקלות לחלוטין. כדי לגרום לך להאמין, הוא היה צריך לתת לך קצת אנרגיה. בסדר, אתה מתחיל לטפל. ברגע שאתה מרפא מחלה, אני אומר לך, אם אתה לא יכול לרפא מחלה, אז זה לא כל כך רע. אבל ברגע שתוכל לרפא מחלה, אתה תיארס. מדוע? כי ההחזקה שלך לקורת הרוח תתעורר מיד. אתה תהיה מאושר. וואו, אני יכול לרפא מחלות. אני אפילו יכול לרפא מחלות קשות כל כך. אחרים אפילו קוראים לך מאסטר של צ'יגונג וגורמים לך להרגיש טוב כל כך. החזקה חזקה התעוררה וזה לא קל להיפטר ממנה. אם אחרים יגידו לך שאתה לא מסוגל לרפא מחלות, לא תאמין להם. אם לא יסבירו לך את העיקרון הזה ביסודיות, לעולם לא תאמין שאתה לא מסוגל לרפא מחלות. אז זה מפחיד ביותר. אם האדם הזה הוא בעל פוטנציאל לטיפוח, אם הוא יכול לטפח לרמות גבוהות, אז ההחזקה ההפסקה הזאת שהתעוררה תגרום לכך שיהיה לו קשה מאוד להאמין וקשה מאוד לוותר על זה, אז הוא לא יוכל לטפח, וכך האדם הזה יארס. חוץ מזה שגרמת לגופך להיות מלא במחלות ובקרמה, גם המחשבה שלך תיארס על ידו. אתה תפתח החזקה ענקית כל כך. במקור היית בעל פוטנציאל לטיפוח, יכולת לטפח ולתרגל, אבל עכשיו זה אבוד. אל תשימו לב לאיך שאנשים עושים דברים כאלה בכל מקום. הם עושים את זה בהיקף נרחב בכל המדינה, אבל הם לא ימשיכו לעשות כך עוד למשך זמן רב. אם אתם לא מאמינים לי, אתם תראו. אסור לפגוע בדבר הזה כך. אז לתלמידי הטיפוח של הפלון גונג, הפלון דאפה שלנו, אסור להשתמש בשליחה של גונג או בשליחה של צ'י כדי לטפל במחלות. אסור להם להשתמש בצורת הטיפוח כדי לטפל במחלות, ואסור להם להשתמש בצ'יגונג כדי לטפל במחלות. אם תטפלו במחלות, אם תעשו את זה, אנחנו לא יכולים לתת לכם להרוס את הדברים שהתקנו בגופכם על ידי הצ'י החולני והקרמה. אז הפאשן, גוף החוק שלי, אם תטפלו, הפאשן שלי ייקח אותם בחזרה, הם לא ינתנו לכם. זה נושא של תכונת ההערה, זה עניין של האם אתה רוצה לטפח או לא. אנחנו עושים את זה כדי להועיל לכולכם. הדבר הקריטי ביותר עבורך הוא באמת לטפח את עצמך כלפי מעלה בדרך טהורה ונקייה. בנוסף, אנחנו אומרים לכולכם, אתם רואים את המחלות האלה, יש מחלות קשות מאוד. כשאתה מטפח בשי ג'ן פא, פא בתוך שלושת העולמות, היכולות האל-טבעיות האלה שלך לא יכולות לרפא אותן כלל. אפילו אם פיתחת את היכולות האל-טבעיות של עצמך, עדיין לא תוכל לרפא אותן. אם אפשר היה לרפא כל דבר, אז האם מאסטרים של צ'יגונג לא היו יכולים לרפא כל מחלה? מדוע אינם יכולים? כי מחלות רבות הן קשות מאוד. יש גם מחלות רבות שמגיעות מהדורות הקודמים, הן נצברות מדור לדור. הן מסובכות מאוד. אתה בכלל לא יכול לעשות שום דבר לדברים האלה. בנוסף, אתה יכול להיפגע בקלות. איך? בעבר היו אנשים שדיברו על משהו כמו, מה זה היה? שיטות תפיסה, ויש גם אקופרסורה, מסאז' ויש גם פליטת צ'י, סילוק, שחרור, מילוי וכולי. כל הדברים האלה. יש הרבה שיטות, כביכול דרך גדולה של הקרנת אור, שיטות של מחט חשמלית ומחט צ'י. הם המציאו די הרבה מונחים. יש אנשים שמלמדים סמינרים שמוקדשים לשיטות טיפול של צ'יגונג, ומלמדים אתכם כל מיני שיטות לריפוי מחלות. אני אומר לכולכם, זו רמאות. פשוט רמאות. הם הלכו לכל מקום ואספו כל מיני שיטות לטיפול במחלות. מדוע אני אומר שזו רמאות? אתם יודעים, כשמטפח אמיתי מטפל במחלות, ממתי הוא צריך להשתמש בטכניקות כלשהן? ברגע שאני מסתכל עליך, הגון כבר נשלח. יכולת אל-טבעית יכולה להישלח דרך כל פתח של הגוף. אסכולת הדאו קוראת להן תחים, נקודות דיקור. באסכולת הבודה זה בכל הגוף. זה יכול להישלח דרך כל נקבובית. אלו טכניקות אתה צריך. אם אין לך היכולת האל-טבעית ההיא, לא תוכל לרפא מחלות כלל. ניקח לדוגמה את שיטת התפיסה. אם אין לך היכולת האל-טבעית ההיא, זאת שנקראת שיטה גדולה לתפיסת נשמות, אם אין לך את היכולת האל-טבעית הזאת, אז בבקשה, נסה לתפוס. אני אגיד לכם, מחלות מגיעות בדרך כלל בשתי צורות. אחת היא שיש דברים שיושבים בתוך הגוף האנושי. הם יכולים להיות גדולים או קטנים. הסוג האחר הוא וירוסים או חיידקים דחוסים מאוד בממד אחר. הדבר הזה הוא מחלה הנגרמת ישירות מהקרמה. אלה שתי הצורות. אם יש משהו מאחורי זה ואתה רוצה להוציא את זה מהאדם, נגיד שכואב לו או שיש לו גידול או משהו, ונגיד שאתה רוצה להוציא לו את המחלה, נסה לתפוס את זה ותראה מה יקרה. הפכת למאסטר של צ'יגונג בתוך 3 ימים או בתוך 10 ימים, ועכשיו תוכל לתפוס את זה? אם היד שלך אינה מסוגלת לגעת בזה, אולי לא תרגיש שום דבר. אתה תופס אוויר, אתה לא יכול להגיע אליה. היד שלך אינה יכולה לחדור לממד ההוא, אז אתה לא יכול לגעת בה. היא מתעלמת ממך, היא אפילו צוחקת עליך. מה אתה מנסה לתפוס? מנפנף את הידיים כך. זה די מצחיק. אם באמת תיגע בה, אני אומר לך, היד הזאת תיפגע מיד. היא תעשה נחה, נחה באמת. אתם יודעים, הרפואה מכירה היום כמה מחלות שבהן בדיקה פיזית לא מראה שום שינויים ברקמות, בתאים או במערכת העצבים, אבל הוא פשוט לא יכול לזוז. הוא אינו יכול להזיז את זרועותיו, או שאינו יכול להזיז את ידיו, או שאינו יכול להזיז את רגליו. אין שום פגיעה, הוא פשוט לא יכול להזיז אותן. למעשה, זה בדיוק מכיוון שהגוף האמיתי שלו בממד אחר נפגע. זוהי פגיעה אמיתית. אז זה הסוף, נכון? זה מסוכן מאוד. זה פשוט לרמות אנשים, להזיק לאנשים. חשבו על זה כולכם. עניינים הקשורים לטיפוח הדאו הם רציניים מאוד. האם זה יכול להיות פשוט כפי שהוא חושב? אתה משקיע כמה שקלים ותוכל ללמוד את זה? זה לא קישורים שבין האנשים הרגילים, זה משהו שמעבר לרמה של האנשים הרגילים. אי אפשר ללמוד את זה כמו דברים של אנשים רגילים על ידי כך שמוציאים כסף או שמשקיעים קצת מאמץ. כמו איזושהי טכניקה, אין זה כך, אתה חייב להרים את השינשין שלך, טבע הלב, באמת לטפח ולהתאמה בתכונת היקום, ורק אז תוכל לעלות, רק אז יוכלו היכולות האלטיביות שלך להיות מחוזקות. בשביל הדבר הזה צריך שתהיה היכולת האלטיבית הזאת. בנוסף, הדבר ההוא חכם מאוד. אם הוא יודע שאתה רוצה לתפוס אותו, אז הוא יברח מיד לממד אחר. לא תוכל לגעת בו בכלל. אז כדי לסלק את הדבר הזה, ברגע שיש לך מחשבה לסלק אותו, היכולת האלטיבית כבר תישלח. הוא מיד ישותק שם ולא יוכל לזוז. אז תתפוס אותו בידך. לכל המתרגלים יש גופים אחרים שאינכם יכולים לראות. אף על פי שהיד הזאת לא נכנסה לתוך הגוף, היד ההיא כבר נכנסה. בהינף יד שתי הידיים יתאחדו ותתפוס אותו בידך. אם אין לך את היכולת האלטיבית, היא לא משנה כמה גדול או קטן הוא, ברגע שהוא בידך, אתם יודעים איך בודה טאטאגאטה לקח קערה וכיוון אותה לסון ווקונג, וסון ווקונג נעשה קטנטן ונכנס לתוך הקערה. זו ההשפעה של היכולת האלטיבית הזאת. לא משנה כמה גדול הוא, ברגע שהוא בידך, הוא יעשה קטן מאוד. אם אין לך את הדברים האלה, זה לא טכניקה, לא כמו שאתה מדמיין, שאם אתה רוצה לעשות את זה, אתה פשוט תוכל לעשות את זה. רק בכך שהוא אומר לך לתפוס כך וכך, ואז תוכל לתפוס את זה, איפה יש דבר כזה? אז יש אנשים שחושבים, אם הוא לא יכול לרפא את המחלה, זה לא יהיה כל כך גרוע. אבל ברגע שהוא מרפא את המחלות, ההחזקה שלו תופיע. הוא לא יכול באמת לרפא אותה. חוסר היכולת לרפא את המחלות יכול להוביל למצב עוד יותר מפחיד. הוא מרפא אחד או שניים, ואולי אלה מחלימים, אבל בהמשך האנרגיה שלו נגמרת. החומר הזה שניתן נעלם, אז כשהוא מטפל שוב זה לא יעבוד. אבל אף על פי שזה לא יעבוד, הוא יודע שהטיפול שלו עבד לפני כן, אז מדוע הוא לא יכול לרפא שום דבר יותר? ההחזקה החזקה הזאת גורמת לכך שהוא עדיין ירצה לטפל במחלות. כשמישהו מתעקש כל כך לרפא מחלות עבור אחרים, זה הזמן שבו הוא מזמין פוטי. הטיפול שלך לא עובד, אני אטפל בזה בשבילך. יש לי גונג, אני ארפא את זה בשבילך. אז היא תבוא לעלות עליו. כל זה נגרם מהחזקות של אנשים, אז לתלמידי הפלון גונג בהחלט אסור להתחיל לטפל במחלות. כשתעברו מעבר לשיג'יאן פאפה של שלושת העולמות, לא נשגיח עליכם עוד. בנקודה הזאת תהיו בטיפוח של גוף בודה, בטיפוח שמעבר לשלושת העולמות. תדעו הכל. תהיה לכם היכולת שלכם לפתור את הדברים האלה בעצמכם. אבל אני חושב שבנקודה הזאת אתם לא תטפלו במחלות אפילו אם יגידו לכם. לא תעשו את זה כך סתם לאחרים. מדוע? חישבו על זה. אתם כבר תבינו את העיקרון שכל דבר שאדם רגיל מקבל נגרם על ידי קרמה. אתם רואים איך אתם סובלים עכשיו, אבל אם תסתכלו אחורה, אם נסתכל על ההיסטוריה שלך, בעבר גרמת אפילו יותר סבל לאחרים. האם לא גרמת לשנאה? אז האם אין עליך לשלם על זה חזרה? או אתה יכול לפגוע באנשים איך שאתה רוצה ואני אסלק מיד את כל המחלות שלך, אז זה בסדר לפגוע באחרים ולא לשלם על זה בחזרה? חשבו על זה כולכם, איך זה יכול לעבוד? אז כשאתם באמת מגיעים לשלב הזה בטיפוח, אתם תדעו שלא ניתן לרפא את המחלות האלה כך סתם. אז איך זה שמאסטרים רבים של צ'יגונג הצליחו לרפא מחלות רבות ועשו דברים רבים בשנים האחרונות? שינוי בכל האקלים הקוסמי יכול להביא למצב מסוים. זו הייתה סיטואציה מיוחדת מאוד, אבל היא כבר חלפה. זאת אומרת, כדי להביא את גל הפופולריות של הצ'יגונג, כדי להתאים לאקלים ההוא, מוארים גדולים רבים ירדו למטה לעזור. אנשים רבים בעלי איכות מולדת טובה מאוד יכלו. הופיעו כמה שיטות של צ'יגונג, הופיעו כמה מאסטרים של צ'יגונג, והופיעו גם כמה אנשים בעלי איכות מולדת טובה מאוד, כפי שאמרתי לכם בנוגע לטיפוח הפוך או לשאילת גונג, והם טיפלו במחלות. הייתה יכולה להיות להם השפעה של סילוק קרמה להיקף מסוים. כך זה היה. אבל עכשיו זה כבר לא עובד. זה היה עניין של תקופה מיוחדת בהיסטוריה. אז אנחנו לא יכולים ללכת ולטפל במחלות סתם כך. בעתיד, כשבאמת תוכל לרפא אותם, אנחנו לא נפריע. בזמן ההוא אתם תדעו אם צריך לטפל בהן או לא. אתה צריך באמת להיות מסוגל להשיג את המצב של סילוק קרמה, שבאמת יהיה לך גונג, שבאמת תפתח דברים באמצעות הטיפוח שלך עצמך, ורק אז תוכל לעשות את זה. כמובן, יש אנשים שאולי יודעים שהפלונגונג שלנו. אבל המורה, גם אתה טיפלת במחלות, לא? נכון, לי אין את הבעיות האלה, כי אני באתי כדי להפיץ את הפה. בנוסף, במשך תקופת הזמן ההתחלתית הזאת, כדי לתת לאנשים להכיר את הפלונגונג, וכדי לתמוך בפעילויות שיגונג לאומיות גדולות, הבאתי איתי כמה תלמידים טובים יחסית, ונתנו ייעוץ לטיפול במחלות. תמכנו בסוג הזה של פעילויות שיגונג. יכולנו לעשות את זה רק תחת נסיבות מיוחדות מאוד. המטרה של הפצת הפאזה היא לא שאנשים ירפאו ממחלותיהם, היא שתתפחו באמת ושתתעלו. באמצעות טיפוח תגיעו בעצמכם למצב שלא יהיו לכם שום מחלות. הגוף שלכם יתוהר באמת. ועכשיו, בואו נדבר בקצרה על הנושא של רווח והפסד. רווח והפסד. כשמדברים על הנושא הזה, הרבה אנשים יחשבו, הם יקשרו את זה למה שמדברים בדתות. שהפסד הוא לתת צדקה, לעשות מעשים טובים, לעזור לעניים. בעוד שרווח משמעו להשיג את הפרי האמיתי, או ג'נגו. אם נסתכל על המשמעות הזאת של הפסד כפי שמלמדים בדתות, אני אומר שמה שהם מלמדים הוא פשוט צר מדי. לתת צדקה זה רק ויתור על החזקה אחת בטיפוח תרגול. אבל ישנם כל מיני היבטים של הלב האנושי. תאוות בצע, תשוקות שונות, קורת הרוח, החזקות, המנטליות של ההתפארות, תחרותיות, בכל מקרה יש כל כך הרבה. אם אתה יכול לתת צדקה, אם אתה יכול להתייחס בכלילות לדברים חומריים או לכסף, זה רק היבט אחד. זה רק היבט אחד של החזקה. אנחנו למעשה מדברים על הפסד במובן רחב. לאבד את כל ההחזקות בין אנשים רגילים. כמובן, קשה מאוד לעשות את זה בבת אחת. אתם יכולים לטפח בהדרגה, לעשות את זה בהדרגה. כשאתם מתרוממים בטבעיות, לא תרגישו שזה פתאומי כל כך. כשאתם מגיעים למטרה הזאת, זה לא ירגיש קשה כל כך לעשות. כמובן, אני אומר לכם שאפשר להשיג את זה בהדרגה, אבל ברגע שאתם שומעים את המילים האלה, אל תתחילו לחשוב, המורה אמר להשיג את זה בהדרגה, אז בואו נעשה את זה לאט לאט. זה לא ילך. צריכות להיות לכם דרישות גבוהות מעצמכם. אז אמרתי שזה לא מתייחס להפסד הקטן הזה. אתה אומר לתת מעט צדקה, לעזור לעניים. היום כל כך הרבה קבצנים הם מקצועיים. לא רק שהם מקבצים נדבות באופן מקצועי, יש גם כאלה שמקבצים נדבות בקבוצות. הם הולכים לכל אתר תיירות ולכל מקום מומי אדם. הם יוצרים קבוצות, אפילו כנופיות. הם יוצרים חבורות ואפילו יש להם מנהיגים. הייתי אומר שכמה קבצנים מרוויחים יותר כסף מאשר אתם מרוויחים, אז אפילו לא קל לתת צדקה. אז מה שאנחנו מדברים עליו זה לא רק כמה הדברים הצורניים האלה שעל פני השטח. כמובן, כשמישהו באמת במצוקה, אנחנו יכולים לעזור לו, כי אנחנו מטפחים שן, טוב לב. כלומר, ההפסד האמיתי שאנחנו מדברים עליו הוא הפסד במובן הרחב. לאבד את כל הדברים הרעים שבלב האדם הרגיל, כל התשוקות הרעות. זה מה שאנחנו מדברים עליו. אם לא תאבד את ההחזקות האלה של האדם הרגיל, למעשה כשאתה נלחם ונאבק ומצליח להשיג משהו, האם אינך יוצר קרמה? הקרמה הזאת היא חומר שחור, ודה, מוסריות הוא לבן, הוא חומר לבן. הקרמה הזאת קיימת באותו שדה כמו הדה, והקרמה הזאת, כשהיא משתקפת בממד הפיזי של האנשים הרגילים, היא נקראת וירוס, חיידקים או דברים כאלה, בזמן שבממד אחר היא אפלה ושחורה, ואנחנו רואים שהיא פשוט קרמה, היא פשוט כך. זה הכל ישויות תבוניות, כל זה חי. אז אם מדברים על קרמה, אני אגיד עוד משהו בנושא הזה. את הדבר הזה, כמו דה, אפשר לצבור לדורות הבאים. בנוסף למה שהבאתם איתכם מקודם, או שיצרתם במהלך זמן החיים שלכם עד עכשיו, יש גם מצב אחר. שהוא, שהדבר הזה יכול להיצבר לדורות הבאים מהאבות. כולם מפחדים מהקרמה הזאת. אפילו הישויות המוארות האלה פוחדות מזה. מי שיש לו קרמה, יהיה זה שיצטרך לסלק אותה. כולם מפחדים מהדבר הזה. היא יכולה לגרום סבל לכל אחד. אנשים היום, אנשים כפי שהם התפתחו עד לזמן הזה, לפי הדת, אנשים צברו הרבה קרמה במהלך גלגולים רבים. במילים שלי, אנשים הגיעו לשלב הזה עם קרמה על גבי קרמה. הקרמה של אנשים רבה ובעלת עוצמה. אנחנו יכולים לעשות את מה שאנחנו עושים רק מכיוון שגילינו שלאדם נשאר עדיין קצת טבע בודה, נשאר קצת טוב בליבו. אחרת לא היינו עושים את זה. אז הקרמה הזאת אדירה. כשהקרמה גדולה צריך לסלק אותה. יש אנשים ששואלים, אני מתרגל, אבל מדוע אני מרגיש כל כך הרבה חוסר נוחות? איך זה שאחרי שתרגלתי במשך כמה זמן, נעשיתי חולה שוב? הם תמיד חושבים שיש להם מחלות. הם תמיד לא מצליחים להתייחס לעצמם כאל מתרגלים. איך אפשר שתרגול גונג יהיה ללא סבל? ולא רק חוסר נוחות פיזית, אולי מישהו ירגיז אותך, או שיהיה לך קונפליקט עם מישהו. כל זה נגרם מקרמה. בלי קרמה לא יהיו לך קשיים כלל. זה מכיוון שלאנשים יש קרמה שהם סובלים מחוסר נוחות. אז אם יש הרבה קרמה, צריך לסלק אותה. אם אתם רוצים לטפח, אתם חייבים לסלק אותה. אדם רגיל גם מסלק אותה, אבל זה לא נקרא לסלק, זה נקרא לשלם חזרה. הוא משלם את הקרמה שלו חזרה. אנחנו המתרגלים קוראים לזה סילוק קרמה, להרים את עצמך ולהתעלות. אז האדם צריך לשאת כמות מסוימת של קושי. יש אנשים שמבטרים ברגע שהם לא חשים טוב בגופם. חשבו על זה, אם אתם מבטרים ברגע שאתם חשים לא טוב בגופכם, איפה יש דבר כזה שאתם תשכבו במיטה בנוחות מושלמת ותגדילו את הגונג שלכם? או שאנחנו שותים תה ונחים על הספה ומגדילים את הגונג? איפה יש דבר כזה? האם אינכם צריכים לעבור טיפוח מפרך? אם אתה באמת רוצה להרים את עצמך, בנוסף לקשיים הפיזיים, אתה צריך גם לחשל את הלב ואת כוח הרצון. המשמעות של קשיים פיזיים היא לא רק לתרגל יותר. הגוף שלכם צריך גם לשאת כאב. אם לא תשלם בחזרה את הקרמה שצברת, אם רק היית מתנער מכל זה והולך, איך זה יכול לעבוד? איזה עיקרון זה היה? ברגע שאתה רוצה לטפח, תוכל לשכוח מכל זה? זה לא ילך. עליך לשלם בחזרה את החובות שלך ולסלק מעצמך את כל הדברים כדי לטפח. אז כאן אנחנו יכולים לסלק בשבילך הרבה מהקרמה שלך כדי להבטיח שתוכל לטפח כלפי מעלה. אבל חלק צריך להישאר בשבילכם כדי שתעברו את זה בעצמכם. זה מונח ברמות שונות. אז ברמות שונות תתקלו בכמה מצוקות, כמו שאולי תחושו כאב או שתתקלו באיזה קושי. אם תמיד תחשבו שזו מחלה, לא תהיה לכם דרך לטפח. הייתי אומר שקל מאוד לעבור קצת קושי פיזי. כמובן, יש אנשים שמתרגלים ומתרגלים, ואז לפתע זה כאילו שהם נעשו חולים במחלה קשה. אני לא אצליח לשרוד את זה. הם יורקים דם מהפה והם מבועטים, אז הם הולכים לבית החולים. אז הייתי אומר שתכונת ההערה שלך לא טובה. כמובן, אני לא אומר שבהחלט אין עליך ללכת לבית החולים. אם אינך מתרגל, אם אינך יכול לעמוד בסטנדרטים, אז לך לבית החולים ללא עיכוב לפני שיהיה מאוחר מדי. אם אדם הוא מתרגל אמיתי, אז אין לו מחלות, כי כל מהלך הטיפוח שלך מההתחלה ועד הסוף זה מבחן בשבילך. יש גם מבחנים בשבילך ברמה הבסיסית. זה לא כך שתתפחו ותתרגלו עד לנקודה שבה תהיו טובים מאוד, ואז לא יהיו עבורכם עוד מבחנים בהיבט הזה. כל הדרך עד לסוף הטיפוח שלך תיבחן אם אתה מאמין באופן יסודי או לא. אם אתה יכול להתעורר באופן יסודי או לא. יש אנשים שברגע שהם מרגישים לא טוב, הם רצים לבית החולים לטיפול. יש אנשים שהלכו לבית החולים כדי לקבל זריקות, והם שברו כמה מחתים. הזריקה לא הצליחה להיכנס, אז הם הבינו, אני מתרגל, אני לא צריך לקבל זריקות עוד. רק אז הם הבינו את זה. כמובן, יש אנשים ש... אנחנו רק מציינים את הדברים האלה. במיוחד נשים מבוגרות, ברגע שהרגע הקריטי מגיע, הן חושבות, אני צריכה לשמור על החיים שלי, אני לא יכולה לעשות את זה. לא משנה הגונג הזה או הגונג ההוא, אני צריכה לשמור על החיים שלי. היא צריכה לשמור על החיים שלה. אני אומר לך, זה רק מכיוון שאתה מתרגל. אם לא היית מתרגל, החיים שלך כבר מזמן היו נגמרים. איזה חיים לשמור? לגבי הרבה מבוגרים, החיים שלכם כבר הוארכו כדי לאפשר לכם לטפח ולתרגל, לא כדי לעשות דברים אחרים. לדוגמה, יש גם מקרה כזה בתרגול שלנו. כשלימדתי סמינר בצפון מזרח, היה אדם די טוב. אני הבחנתי בו, אז ארגנתי עבורו שכמה דברים יבואו באופן אינטנסיבי יותר, כדי לאפשר לו לסלק את הקרמה שלו מהר ככל הניתן, כך שהוא יוכל להגיע להערה מהר יותר ולהתרומם מהר ככל האפשר. יום אחד בדרך הביתה מהתרגול הוא מעד ונפל ברחוב. אנשים שלחו אותו לבית החולים, שם בדקו אותו ואמרו שזה היה שבץ מוחי. כשאמרו לו שזה היה שבץ מוחי, הוא נעשה מפוחד מאוד. אבל ביום המחרת הוא יכול היה לרדת מהמיטה. הוא יכול היה ללכת שוב, רק שהרגליים שלו היו קצת לא יציבות והראש שלו לא הרגיש טוב כל כך. אבל אחר כך הוא אמר, קיבלתי שבץ מוחי מתרגול של פאלון גונג. אז אנשים התחילו להגיד, השיטה הזאת לא טובה, הוא קיבל שבץ מוחי מכך שתרגל פאלון גונג. חשבו על זה כולכם, אם זה היה שבץ מוחי, האם תוכל לעמוד שוב ולהתחיל ללכת אחרי כל כך מעט זמן? כבר סילקנו הרבה עבורך. נקבע עבורך מראש שתקבל שבץ מוחי בגלגול הזה. אם לא היית מתרגל גונג, אם לא היינו מטפלים בזה עבורך, כשהיית נופל, אתה לא יודע כמה רע זה יכול היה להיות. אולי היית מרותק למיטה להישאר את חייך. כלומר, זה סולק עבורו עד להיקף הזה, אבל הוא עדיין אמר שהוא קיבל את זה מהתרגול. כלומר, קשה מאוד לאדם להתעורר. בתרגול שלנו, אנשים רבים ראו מראות מסוימים בחלומות שלהם או במצב של שקט. לטפח מעלה זה קשה מאוד מאוד. ובכל שלב קבוצה של אנשים נופלת. בסופו של דבר מעטים מאוד הם אלה שנשארים ויכולים להצליח עד למעלה. כמה אנשים יכולים באמת להניח את ההחזקות שלהם כדי לטפח? זה קשה מאוד. תראו, יש 4,000 או 5,000 איש שיושבים כאן, אבל אני לא אופטימי לגבי כמה מהם יוכלו לטפח כלפי מעלה, אבל באותו הזמן אני כן אופטימי. על מה אני אופטימי? אף על פי שלא יהיו הרבה ושאלה שיתפחו מעלה לא יהיו הרוב המוחלט, הרוב המוחלט יהפוך לאנשים הטובים של העתיד. ואם אתה אדם טוב, אז עדיין יש לך הזדמנות. אז כך זה מתבטא בגוף האדם. קרמה יכולה גם להתבטא בקונפליקטים בין אישיים. כשקונפליקט מופיע לפתע בין שני אנשים, זה יכול להתבטא גם שם. כי הקרמה גם היא חיה. במקום שאליו היא תלך, שם יעלה קונפליקט. פתאום מישהו רע אליך. אתה הולך ברחוב ומישהו מסתכל עליך במבט מרושע, או נתקל בך, או בועד בך, או מקלל אותך. או שנותן שירות מתייחס אליך באופן רע. כל מיני דברים יכולים להופיע. כל דבר יכול לקרות. בואו ניתן דוגמה כדי להבהיר את זה לכולכם. לדוגמה, בין המתרגלים שלנו בסין, לכל אחד יש עבודה. רובם עובדים היום במיזמים ממשלתיים. יש הרבה מקומות עבודה שאנשים רואים בהם מקומות להתחרות למען כסף וכוח. למעשה זה כך. הם נאבקים זה עם זה עבור מעט רווח או עבור תפקיד מעט טוב יותר. הם מתחרים ונאבקים. אני אומר שהחיים מעיפים מאוד עבור אנשים כאלה. הם מתייחסים לדברים האלה כאל חשובים מאוד, אבל כמתרגלים אנחנו לא יכולים להתייחס לזה כך. למעשה, יש אנשים שמעריצים אנשים כאלה שהם ממולכים ויכולים להילחם ולהיאבק בין אנשים רגילים, שלמעשה אין שם מה להעריץ. החיים מעייפים ביותר עבור אנשים כאלה. הם לא יכולים לישון היטב בלילה, ואפילו בחלומות שלהם הם חוששים שהאינטרסים האישיים שלהם ייפגעו. הוא לא אוכל טוב, הוא לא ישן טוב, הוא הורס את הבריאות שלו. תראו, החיים שלו מעייפים ברמה שקשה לתאר, ואתה רוצה ללמוד ממנו? כמתרגלים, אנחנו על אחת כמה וכמה לא צריכים להיות כך. אנחנו צריכים להתייחס לדברים האלה קצת יותר בקלילות. אולי יום אחד תיכנס לסביבת העבודה שלך, למשרד שלך, או לבית המלאכה שלך. אתה נכנס למשרד שלך ומגלה לפתע שאנשים רבים מסתכלים עליך באופן מוזר. אתה חושב שזה מוזר. כשאתה מגיע למשרד שלך, חבר טוב שלך אומר לך שזה וזה אמר עליך דברים רעים, הפיץ עליך שמועה. או דברים רעים באמת. בנקודה הזאת אתה נעשה כועס לאין שיעור. אפילו המפקח מאמין לזה, ועכשיו יש לו דעה פחות טובה עליך. אתה מתפוצץ מכעס. אדם רגיל היה חושב, הוא גורם לי לצרות, הוא עושה לי בעיות, אז אני אעשה לו בעיות. אז הוא הולך לעשות לו בעיות בחזרה, והשניים מתחילים להילחם. אז אתה רק בן אדם רגיל, אתה לא מתרגל. כמתרגל, איך עליך לטפל בדברים האלה? הקונפליקטים האלה יקרו לעתים קרובות. אני אומר לכולכם, כשתתקלו בקונפליקטים האלה, אתם לא יכולים להתייחס אליהם כמו שאנשים רגילים מתייחסים אליהם. אנחנו צריכים להתייחס לדברים האלה מאוד בקלילות. וזה עדיין לא מספיק. נוסף לכך, אין עליך להעליב אותו בחזרה או לתקוף אותו כפי שהוא עשה. יתרה מכך, אני אומר לכולכם, אין עליכם לכעוס, כי אנחנו דורשים רן, סובלנות, איפוק ויכולת לשאת. אם נעשית כועס, אז לא הצלחת לשאת. זה לא שאתה נעשה כועס ואז הולך לשאת את זה. אין עליך לכעוס בכלל. כי מתרגל, אתה לא אמור להיעשות כועס. לא רק שאין עליך לכעוס, אלא שבמובן מסוים, עליך להודות לו בלבך למעשה. יש אנשים שאולי חושבים, האם זה להיות כמו אקיו, מפסידן? הוא גרם לי להיראות רע כל כך ואני צריך עוד להודות לו? בליבי אני צריך להיות אסיר תודה כלפיו? לא רק שאני לא צריך לכעוס, אני צריך עוד להודות לו? לא לכעוס זה לא טוב מספיק, אני צריך להודות לו. האם זה לא בדיוק כמו אקיו? למעשה אני אומר לכם, אתם באמת צריכים להודות לו בכנות. מדוע אתם צריכים להודות לו? חשבו על זה כולכם, האם אדם יכול לטפח אם הכל תמיד הולך חלק? אם האדם הזה לא היה יוצר עבורך את הסביבה המסובכת הזאת של הקונפליקט, אם הוא לא היה נותן לך את ההזדמנות הזאת להגדיל את הגונג שלך, האם היית יכול להשתפר? האם אין עליך להודות לו? כשהיית בתוך הקונפליקט הזה, כמה שמועות שהוא הפיץ עליך, כמה צרות שהוא גרם לך, כמה שהוא ניצל אותך, זאת הכמות של הדש שהוא נתן לך. האם הוא לא פיצה אותך כבר? מצד שני, אתה הוא הצד שהיה צריך לשאת את כל זה. אפילו אם לא לקחת את זה ללב, בהתבסס על העיקרון כפי שהוא נראה על ידי אחרים, אתה הצד שהפסיד. אז כמה שסבלת, כך החומר השחור שלך, הקרמה שלך, יעבור טרנספורמציה לחומר הלבן. כי זה היה החומר השחור שלך שגרם לך לקושי הזה. אז הוא יהפוך לד, אז השגת שניים במכה אחת, השגת שתי מנות של ד, נכון? ויש יותר מזה. במשך הקונפליקט הזה, האם לא נמנעת מלהתנהג כמו שהוא התנהג? לא כעסת, יישמת ז'ן, יכולת לשאת, איפוק. אז האם השינשינג שלך, טבע הלב, לא יתרומם? ברגע שהשינשינג שלך מתרומם, כפי שאנחנו אומרים, גובה הגונג, אנרגיית הטיפוח, הוא כגובה השינשינג. אז הגונג שלך גם גדל. כל עוד השינשינג שלך מתרומם, הגונג גדל. אז עכשיו, כשהשינשינג שלך עלה, האם הגונג שלך לא גדל גם כן? כך הרווחת שלושה במכה. איפה עוד תוכל למצוא עסקה נהדרת כזאת? האם אין עליך להודות לו באמת? האם לא אמרתי שאחרי שאדם מגיע לרמה הגבוהה, כל העקרונות של האנשים הרגילים מתהפכים? מה שאנשים חושבים שהוא טוב, אתה רואה את האדם ההוא שם נאבק ומתחרה בעוז למען כוח, אבל זה לא טוב. זה הדבר הטיפשי ביותר. מהרמה הגבוהה יותר רואים שהאדם הזה הוא החכם ביותר. אפילו בין אנשים רגילים, אנשים מבוגרים מאמינים בלהיות תרבותיים ומחונכים, מאופקים ולא לרדת לרמה של אחרים, נכון? אז אף אחד לא יחשוב שאתה אקיו. בעבודה ובכל ההיבטים האחרים אתה פועל טוב מאוד ואתה עושה עבודה טובה. אף אחד לא יגיד שאתה טיפש. אנשים רק יגידו שהאדם הזה טוב מאוד. שהגישה שלו באמת גבוהה, ושהוא סבלני מאוד, ושהוא מחונך ומתורבת מאוד. אנשים רגילים יגידו כך. למעשה זה רק שעמת המידה המוסרית שלך גבוהה, השינשינג שלך גבוה מאוד. אתה מטפח, זאת הסיבה שאתה יכול לעשות את זה. ואלה שהם ההפך, הם עושים את הדבר הטיפשי ביותר. הם נותנים את הדעה שלהם לאחרים. הוא חושב שהוא חכם, אבל כל האנשים הרגילים חושבים כך. הם חושבים כולם שהאדם הזה נהדר, שהוא עוצמתי כל כך. אבל זאת דרך חשיבה של אנשים רגילים. אנחנו אנשים שמעבר לרגיל, ואנחנו חיים לפי דרישות שהן גבוהות יותר. כמובן, קונפליקטים כאלה לא יופיעו רק בסביבת העבודה שלכם. הם יכולים להופיע במשפחה שלכם או בחברה. הם יכולים להופיע בכל מקום. אתם יכולים להתקל בדברים בזמן שאתם הולכים ברחוב. מישהו הולך ונתקל בכם או גורם לכם לאיזשהו אובדן? איך תטפלו בבעיות האלה? כל המקרים האלה יכולים להראות לך איך לטפל בזה. דיברנו היום עם כמה מהתלמידים שלנו מחול על הנושאים הבאים. יש כאלה שאומרים שאני מספר לתלמידים, המטרה בטיפוח תרגול היא לא להפוך את כולם לאנשים שמבטרים על כל דבר ושהם עניים מאוד עד כדי כך שכל אחד הוא עני מרוד. היא לא להפוך אתכם לאנשים כאלה. כי לכל אסכולה של טיפוח יש שיטות הטיפוח שלה. שקיימוני לימד טיפוח בדרך כזאת, באסכולה שלו זה איך שהם טיפחו. בכמה מהדתות המערביות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להביע חרטה, שתהיה לכם אמונה ושתתקנו את הטעויות שלכם וזה מספיק. אתה עדיין עושה את הדברים האנושיים הרגילים שלך בין האנשים הרגילים. כלומר, הם מתעוררים לדברים של האסכולות שלהם בתוך העיקרון הגדול של היקום ג'ן שן ג'ן. אף אחד מהם לא הסביר בבירות את העיקרון כולו. למעשה, זה לא שאדם עשיר לא יכול עוד לתרגל ולטפח, וזה גם לא שאם אנחנו עושים עסקים, אנחנו לא יכולים לתרגל ולטפח. זה לא כך. זה לא שפקידים אחרים לא יכולים לתרגל ולטפח. זה בכלל לא כך. אז איך זה? המטרה היא איך תוכל להיות אדם טוב בתוך השכבה שאתה נמצא בה. אנחנו לא מדברים על אלה שמתייחסים לכסף כאל חשוב יותר מהחיים שלהם, כמו קמצנים מוחלטים. זה לא מקובל. יש אנשים שמעריכים את ההטבות הממשלתיות שלהם ואת המעמד שלהם. הם מעריכים את התפקידים הממשלתיים שלהם יותר מאשר את חייהם. זה לא מקובל. אמרנו שלהיות פקיד ממשל זה כדי שתעשה דברים טובים למען אחרים. להיות פקיד ממשל זה לא למען עצמך, זה למען אחרים. אם יש לך כסף, אבל אין לך אותו בלב שלך, או במחשבה שלך, ולא אכפת לך לגבי זה, אני חושב שזה לא משנה כמה כסף יהיה לך. כי מה שאנחנו מפיצים היום זה הדאפה. רוב האנשים יתפחו בתוך חברת האנשים הרגילים. בחברת האנשים הרגילים יש אלה מביניכם שמועסקים בכל מיני עיסוקים שונים. בעתיד, כשזה יופץ עוד ועוד, נניח שכל הסינים ילמדו פלון גונג, אם כולם יהפכו להיות נזירות שמחוץ למנזר, או נזירים שמחוץ למנזר, או שאף אחד לא היה עושה שום עבודה, אז לא יהיה מה לאכול. כפי שאומרים, אפילו אם תוכל לאכול עשב, לא יהיה מספיק לאכול. האם זה כך? זאת אומרת שאתם עדיין צריכים לעשות את העבודה שלכם, כי העבודה שלכם היא המחויבות שלכם לחברה. כמובן, אם אתם עושים עסקים גדולים, אתם מרוויחים יותר כסף. זה מתאים לחברת האנשים הרגילים. ככל שתעבדו יותר, כך תרוויחו יותר. העיקרון הזה אינו שגוי. אם אתם משקיעים יותר בזה, אתם עושים הרבה, אולי זה יביא לכם יותר רווח. זה לא משנה. נניח שאתה פקיד ממשל בכיר. אתם יודעים, בשכבות שונות יש קונפליקטים שונים. לעניים יש הקונפליקטים שבין ביניהם ולעשירים יש הקונפליקטים שביניהם. גם לאנשי עסקים יש הקונפליקטים בשכבות שלהם. כך גם לגבי פקידי ממשל, יש קונפליקטים בכל הדרגים השונים הגבוהים והנמוכים של הפקידים. האם זה כך? כל האנשים, אנשים רבים נלחמים ונאבקים למען כוח ומעמד. עושים את הדברים האלה למען תהילה באינטרסים אישיים. בשכבות חברתיות שונות יש קונפליקטים שונים. העניין הוא איך תוכל לוותר על ההחזקות שלך ולפעול היטב בתוך השכבה שלך. ולהיות אדם טוב, אז תעמוד בסטנדרט של מטפח. זה העיקרון שאנחנו מדברים עליו. זה לא שאתה חייב לאבד דבר כלשהו באופן חיצוני. מה שאנחנו מדברים עליו זה ההתרוממות האמיתית בלב של האדם. רק כך תוכל להתרומם. כל מה שאנחנו עושים זה למען האישיות החיות, למען האנשים. לא משנה אם יש לך חברה או לא, נגיד שאתה עושה עסקים. הבאת דברים לכאן, הבאת את הדברים האלה לאזור הזה כדי למכור אותם. אז האם זה לא הביא סגסוג לכלכלה של האזור הזה והעשיר את החיים של האנשים בו? והמוצר במקום ההוא נמכר, מה שמנע עודף מלאי. כמובן, אני רק מסביר את הנקודה הזאת. כל דבר שתעשה, הדברים האלה הם כדי לשרת את החברה. אז אם עשית יותר, אם עשית עבודה טובה, באופן טבעי תקבל קצת יותר. אבל אין עליך לייחס לזה כל כך הרבה משקל. זה לא יעבוד אם תתייחס לכסף כאל חייך. עליך להתייחס אליו בקלילות. אז דיברנו עכשיו על הפסד ורווח ועל הנושא של הקרמה. זה הכל בנושא הזה. כמובן, דיברתי עכשיו על ההיבט של קונפליקטים בין אישיים. זה יכול להתבטא בכך שנושאים קשיים פיזיים ושמחשלים את הלב ואת כוח הרצון. זה יביא לחוסר נוחות בגופך. כמובן, מעט הסבל הזה במהלך התרגול שלך לא נחשב להרבה. זה יתבטא בכך שכאילו תעשה חולה או שתחוש ברע, המצב הזה יופיע. בנוסף, זה ההיבט של קשיים פיזיים. החלק הקשה ביותר הוא לחשל את ליבך. כלומר שהלב של האדם לא יתפתה מכל ההחזקות של האנשים הרגילים. זה הקשה ביותר. באשר אליי, אם תגיד שאני טוב, הלב שלי לא יזוז. אם תגיד שאני רע, הלב שלי גם כן לא יזוז. אני מתייחס לכל דבר בכלילות. כמובן, אינכם מסוגלים לטפח לרמה שלי. אני אומר, במקומות הגבוהים קר מאוד. אני אומר שברמה שלי לא נשאר אף אחד שאני יכול לדבר איתו. אנשים לא יכולים להקשיב למה שאני רוצה לומר, ומה שאחרים רוצים לומר, לא מעניין עבורי. כל מיני דברים חברתיים כמו קריוקי, ריקוד או דיסקו, או אפילו סרטים, אני לעתים נדירות, אני לא רואה אותם. בכל מקרה, אין לי הדברים האלה. אני מתייחס לכל דבר מאוד בכלילות, אפילו חוש הטעם. יש אנשים שאומרים שהמנה הזאת טעימה מאוד מאוד, אבל אני לא יכול להבחין. אני אפילו לא יודע אם זה טעים או לא. טעם מתוק אני לא אוהב, חמוץ אני לא אוהב. בכל מקרה, הדברים שאנשים אוהבים ושהם קשורים אליהם, אין לי אף אחד מהם. אבל יש לי הרגשות שלי. יש לי את תחושות השמחה של הרמה שלי, נכון? אז חישול הלב וכוח הרצון יכול להשתקף גם בחברה ובתוך המשפחה. בדרך כלל זה משתקף במשפחה, כי לכל אחד יש סביבה משפחתית. אתן דוגמה שאולי נתקלתם בה בעבר. יש אנשים שתרגלו צ'יגונג לפני כן, או שהם תרגלו איזושהי שיטה. ברגע שהם מתחילים לתרגל צ'יגונג, בני הזוג שלהם יעשו כועסים מאוד. אם הם לא מתרגלים צ'יגונג, בני הזוג יסתדרו מצוין זה עם זו. ברגע שהם מתחילים לתרגל צ'יגונג, הבעל או האישה יתחילו להתלהט ולפתוח בריב איתם. אז השניים יתחילו לריב. הם לא מבינים מדוע. ברגע שהם מתחילים לתרגל צ'יגונג, בן הזוג שלהם מתרגז. יש זוגות שאפילו כמעט הגיעו לגירושים בגלל שאחד מהם רצה לתרגל צ'יגונג. הדבר הזה קורה. מדוע? אנשים רבים לא יכולים להבין את זה. וחושבים שזה מוזר, אבל הם נעצרים במחשבה שזה מוזר. הם לא חשבו על זה הרבה ולא יודעים מה קורה. למעשה, שום דבר מזה אינו קורה ללא סיבה. גם הצ'יגונג הזה, אף על פי שהוא ברמה הנמוכה ביותר של טיפוח, הוא אחרי הכל דבר על-טבעי. אז בשביל דברים על-טבעיים יש עקרונות על-טבעיים שמלווים אותם. אם אתם מתרגלים תרגילי התעמלות, כנראה שזה לא יקרה. אם אתם עושים תרגילי התעמלות, אולי בן הזוג שלכם לא יטריד אתכם כלל. אבל אם אתם מתרגלים צ'יגונג, הוא יכעס. מדוע? הם לא יודעים. למעשה אני אומר לכם, כל זה נגרם על ידי הקרמה. תרגלת היטב היום באתר התרגול של הצ'יגונג. כי תרגול צ'יגונג צריך לשנות את הגוף של האדם, צריך לטהר את הגוף, צריך לסלק כמה מחלות. אתה רוצה לקבל את כל הדברים הבריאים האלה ושיהיה לך גוף בריא, אז מה לעשות? הקרמה שלך צריכה להיות מסולקת. בנוסף, בכמה שיטות, בשיטות אמיתיות וישרות, ברמה הנמוכה ביותר של תרגול צ'י, הם גם צריכים לייסד בסיס. לפתוח את נקודות הדיקור, לפתוח את תעלות האנרגיה, או לעשות אלכימיה פנימית, להתקין כור היתוך ולאסוף עשבי מרפא כדי לזקק דן וכו'. הם צריכים ליצור את הדברים האלה. אלה הדברים שצריכים ליצור ברמה של תרגול צ'י. אז כדי לייצר את כל הדברים העל-טבעיים האלה, אתה צריך לסלק את הקרמה שלך ולשפר את השינשין שלך. יש אנשים שברגע שהם נכנסים לבית, בן הזוג שלהם מתפרץ להם מול הפנים, והם יחשבו, לפני שהתחלתי לתרגל צ'יגונג, אם הייתי אומר משהו, אף אחד לא היה סותר אותי בבית. אף אחד לא העז להתייחס אליי כך. עכשיו כשאני מתרגל גונג, הכל יתהפך. עכשיו הוא או היא רבים איתי, איך אפשר כך? ואז הם יתחילו לריב עם בן או בת הזוג שלהם. ברגע שאתה מתחיל לריב, התרגול של היום ההוא היה לשווא. לא משנה כמה טוב תרגלת, כל זה היה לשווא. אם אתה מצליח לשאת את זה ולא לקחת את זה ללב, אם אתה באמת מדכא את זה, אז אולי הגוף שלך יתוהר והגונג שלך, הבסיס הזה שהיה צריך להניח, אולי ייווצר. ואם אתה מטפח ברמה גבוהה, אז אולי הגונג שלך יגדל. זו הנקודה. אבל אנשים רבים לא יכולים להתעורר לעיקרון הזה. אז אנשים רבים מתרגלים צ'יגונג, וכולם נתקלים בדבר הזה, אבל הם לא יכולים להתעורר לזה. למעשה, זה מה שקורה. כל עוד תוכל לשמור על השינשינג, אתה צריך גם לשמור על השינשינג שלך בבית. אמרנו שההורים או האחים שלך, אתמול הסברתי לכם על העיקרון, שאתם לא יודעים איזה... יש אנשים שלא יכולים לוותר על ההורים או על הילדים שלהם, והם לא יכולים לטפח ולתרגל. אז אספר לכם על העיקרון הזה. חשבו על זה כולכם. אינך יודע כמה הורים היו לך. הילדים שלך אולי רבים מספור. הם נמצאים בכל מקום, הם עושים כל מיני דברים. אלו הם האמיתיים. רק ההורים שילדו אותך במקור, אלה שיצרו את היואנשן, הנפש האמיתית שלך, הם הוריך. אז את אומרת, אל תפתחו אחזקה, אל תהיו מושלים על ידי הדברים האלה. אבל אני לא אומר לך לא לכבד את הוריך, לא לפעול לפי המסורת הסינית, זה לא כך. יש גם עקרונות. מעבר לצ'ינג רגשות, יש גם עקרונות, נכון? עליך לחנך ולגדל את ילדיך, ועליך לגמול להוריך על כך שגידלו אותך. אבל כמטפחים, אנחנו מדברים על משהו גדול יותר. כשמבטרים על הצ'ינג, מגיעה החמלה. זהו תחום מופלא יותר, טוב יותר. כמובן, כמתרגלים, עלינו לנסות כמה שיותר לא להיות כמו אנשים רגילים. עלינו לשים לב לרן, סובלנות, איפוק, יכולת לשאת, לעשיית מעשים טובים, לשמירה למוסריות, אין עלינו ליצור קונפליקטים, אין עלינו להיאבק באחרים. אבל אני חושב שאחרי שהתלמידים ישלימו את הסמינר, כולם יעברו שינוי גדול. זה בטוח. כמובן, יש הרבה דוגמאות כאלה. אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, בעבר, כשלימדתי את הסמינרים, היו לי תלמידים שפעלו טוב מאוד. הם שמרו על השינשינג שלהם טוב מאוד. בין אם זה בחברה, במשפחה או במקום העבודה, הם שמרו עליו טוב מאוד. ראשית, בואו נדבר על מקום העבודה. הרבה אנשים לא התחרו עם אחרים על העלאה במשכורת. מה ששלי שלי ומה שלא שלי, באופן טבעי לא יהיה שלי. הייתה להם גישה כזאת. אז כמה אנשים שהיו אמורים לקבל העלאה קיבלו, ואלה שלא היו אמורים לקבל לא קיבלו. בנוגע לחלוקת דירות, זה גם כן קשור בהרבה אינטרס אישי. בנוסף, אצל חלק מהאנשים, מקודם, כשחילקו תפקידים בעבודה, הם היו מנסים לבחור את התפקידים הטובים ביותר ולהשאיר את האחרים לשאר, כל מיני דברים. אבל אחרי שהם למדו פלון גונג, הם הפסיקו להתנהג כך. למשל, כשלימדתי את הסמינר בווהאן, היו כמה תלמידים מווהאן שעבדו במפעל. אני חושב, במפעל שהיה רחוק מאוד מהעיר. כשהם חזרו למפעל אחרי שהם למדו את הגונג, הם התחילו לעבוד. במקור המפעל הזה, בימינו המוסר במפעלים, אנשים מרגישים חוסר יציבות, כי במפעלים ממשלתיים, בכל מקרה, המפעלים לא יעילים מאוד מכמה סיבות. אנשים לא עושים עבודה טובה. האיכות של התוצרים מדרדרת, אז המפעל מתפקד אפילו גרוע יותר. אז אחרי שהתלמידים האלה חזרו, לא רק שהם לימדו את הגונג לאחרים, הם גם התחילו לעבוד באופן מצפוני מאוד, הגיעו לעבודה מוקדם ועזבו מאוחר, והם הפסיקו להיות בררנים. הם נעשו שונים לחלוטין מאיך שהיו קודם לכן. ברגע שהאנשים האלה התחילו לפעול כך, הם שינו את הגישה ואת ההתנהגות בכל המפעל. אנשים אחרים ראו שהם עושים את זה והתחילו ללמוד מהם. מדוע? כי בדרך כלל, אנשים שאוהבים צ'יגונג הם די ידועים במקומות העבודה שלהם. אפילו קצת מפורסמים. אז ברגע שהם התחילו לעשות את זה, כל האחרים התחילו ללמוד מהם, וכך כל הגישה וההתנהגות במפעל הזה השתנו. המנהלים של מרכז הסיוע שלנו בווהאן הלכו למפעל כדי לראות איך הם מתרגלים ולראות את העבודה שלהם. מנהל המפעל יצא לפגוש אותם אישית ואמר, איך זה שהפלונגונג שלכם כל כך נהדר? כל הגישה וההתנהגות במפעל שלי השתנו לחלוטין. מתי המורה שלכם מגיע? גם אני אשתתף. ואז הוא דאג באופן אישי לשלוח מכונית שתסיע את המנהלים של מרכז הסיוע שלנו חזרה. כשלימדנו סמינר בשאנדונג, היה מפעל טקסטיל. הם מייצרים פריטים כמו מגבות אמבטיה ומגבות מטבח, כל מוצרי הטקסטיל האלה. אז הרבה עובדים היו לוקחים כמה מוצרים לשימוש בבית, וכמה אנשים אפילו שמרו לעצמם כמה מוצרים. והתלמידים שלנו, אחרי שהם חזרו לאחר שהם למדו את השיטה, הובילו בלהפסיק לעשות את זה. אז לאחר מכן, הם לימדו אנשים איך לתרגל, והם הפיצו את השיטה, וסיפרו לאנשים על עניינים של שינשינג. ואז בהשראת הדוגמה שהם נתנו, אנשים התחילו להחזיר את הדברים שהם לקחו הביתה קודם. כולם במפעל התחילו לעשות את זה. דמיינו לעצמכם איך זה היה. וזה רק במקום העבודה, יש דוגמאות רבות כאלה. זה לא משהו יוצא מן הכלל. זו תופעה נפוצה בפלונגונג שלנו. אמרתי מקודם שאני מעז להגיד שהפלונגונג שלנו הוא ארץ טהורה. אני מעז להגיד את זה. יש לנו תלמידים שגם ניהלו את עצמם טוב מאוד בחברה ובתוך המשפחה. זוג נשוי היה נוהג לריב. הוא לא יכול היה לסבול אותה והיא לא יכלה לסבול אותו, מה שהקשה מאוד על הילדים. מאז שהם למדו את הגונג, יש הרמוניה במשפחה, והם חיים באופן נינוח יותר. הרבה מהתלמידים שלנו חוו את זה בעצמם, נכון? בנוסף, יש גם דוגמאות בתוך החברה. אני אוהב לתת את הדוגמה הבאה כי היא די טיפוסית. כשלימדתי סמינר בטאיואן, הייתה אישה מבוגרת, מעל 50, אחרי פרישה. גם בעלה היה אחרי פרישה. הם למדו את הפלונגונג. באחד הימים הראשונים של הסמינר היא באה אליי ואמרה לי, מכונית פגעה בי עכשיו. ואז היא סיפרה לי מה שקרה. היא ובעלה היו בדרך לסמינר. כשהם הגיעו לאמצע הכביש, לא היו מכוניות בכביש כשהם התחילו לחצות, אבל כשהם הגיעו לאמצע הכביש, מכונית הגיעה ממרחק, מכונית קטנה ונסעה מהר מאוד. למכוניות יש מראות, נכון? המראה הזאת תפסה את החולצה שלה, גררה אותה למרחק של יותר מ-10 מטרים ובום, זרקה אותה על הארץ. האישה הייתה בת יותר מ-50, כבר אחרי פרישה. היא נגררה יותר מ-10 מטרים ובום, נזרקה על הארץ. והמכונית המשיכה לנסוע עוד 20 מטרים לפני שהיא נעצרה, אז היא נסעה מהר מאוד. כמובן, בימינו, אנשים כשהם עושים דברים, בדרך כלל המחשבה הראשונה שלהם היא לגלגל אחריות. הנהג קפץ החוצה ואמר, למה את לא מסתכלת לאן שאת הולכת? מה זאת אומרת היא לא מסתכלת לאן שהיא הולכת? מהר, תראה מה שלומה, אחרת אם המשטרה תגיע, הם לא ייתנו לך ללכת. הנוסעים במכונית הבינו ואמרו, מהר, קח אותה לבית החולים, בוא נבדוק מה שלומה. אז הוא קלט את זה גם כן ואמר כמה מילים נחמדות, מה שלומך, סבתא, שנלך לבית החולים לבדיקה? בואי נלך לבית החולים. ומה אתם חושבים שהייתה התגובה של התלמידה שלנו? התלמידה שלנו התרוממה מהארץ לאיתה, נופפה בידה ואמרה, אין בעיה, אתה יכול לנסוע. כתוצאה מכך, באמת לא הייתה שום בעיה. היא ניירה מעליה את האבק והלכה לסמינר עם בעלה. כשהיא הגיעה, היא סיפרה לי על המקרה הזה. כששמעתי את זה, הייתי שמח מאוד. אמרתי שהשינשינג של התלמידים שלנו באמת התרומם לגובה גבוה מאוד. האישה הזאת גם אמרה, אם לא הייתי לומדת פלונגונג, בהחלט לא הייתי מתנהלת כך. חשבו על זה, אם לא הייתה תלמידה של פלונגונג, האם היא הייתה יכולה לטפל בזה כך? יש אנשים שאפילו חושבים, למה בי לא פוגעת מכונית קצת? אני יוציא ממנו משהו, אני אסחט ממנו קצת כסף שיהיה לי לבזבז. שלא לדבר על זה שאם הוא באמת יפגע בי ללכת לבית החולים, בוא נלך. איפה כואב לך? בכל מקום. היית שוכב על הארץ ולא קם, הולך לבית החולים ונותן להם לטפל בך, היית נשאר שם ולעולם לא יוצא. הרבה אנשים חושבים כך. אבל התלמידה שלנו לא עשתה את זה. טוב או רע, באים ממחשבה אחת. הבדל במחשבה אחת יכול לקבוע את התוצאה. אם היא הייתה מתמוטטת על הארץ ואומרת, או, נפגעתי, והייתה לה מחשבה רעה לסחוט ממנו קצת כסף, אז טוב, אולי באמת הייתה מוצאת את עצמה עם עצמות שבורות וגידים קרועים. מחשבה אחת קובעת אם התוצאה תהיה טובה או רעה. היא קמה בעצמה ואמרה, אין בעיה, אתה יכול ללכת. אפילו לפני שסיימה לקום, היא כבר אמרה, אין בעיה, אתה יכול ללכת. היא אפילו לא בדקה את הגוף שלה ורק אמרה, אין בעיה, אתה יכול ללכת. וכתוצאה מכך, היא לא נפגעה כלל. אישה מבוגרת כל כך, היא נגררה יותר מ-10 מטרים, ומכונית מהירה כל כך, עם כל כך הרבה כוח. ובכל זאת, שום דבר לא קרה לה. אפילו הבגדים שלה לא נקראו. כמובן, אנשים היום הם, אפילו אלה שראו את זה קורה, חשבו שזה לא הוגן. הם אמרו לאישה המבוגרת, את כזאת טיפשה, למה לא סחטת ממנו קצת כסף? תבקשי ממנו כסף. אז אמרתי, אנשים היום לא יכולים להבחין בין טוב לרע. הם חושבים שזה היה הדבר הנכון לעשות. הנהג נסע מהר מדי, אבל האם הוא יפגע בה בכוונה? אולי היה לו משהו דחוף. אני רק מסביר את העניין הזה. זה מראה שהתלמידה שלנו שמרה על שינשינג טוב מאוד. כמובן, יש אין ספור דוגמאות כאלה. רבים מהתלמידים שלנו כתבו על הדברים האלה בשיתופי ההתנסויות שלהם, או שדיברו עליהם בפגישות במרכזי הסיוע. שמעתי אותם וחשבתי שהם די מרגשים. כמובן, יש כאן נושא נוסף. כלומר, כפי שאמרתי אתמול, אם מישהו באמת מטפח, חייב להיות לו פאשן שמגן עליו. רק כך הוא יוכל להצליח. אחרת, החיים שלו יהיו בסכנה. יש מצבים כאלה. לדוגמה, דברים מסוכנים קרו להרבה מהתלמידים שלנו, אבל כולם חמקו מהם, ולא קרה להם כלום. הם לא היו בשום סכנה, לא הייתה סכנה לחיים שלהם. יש כל כך הרבה דוגמאות שכמעט לכל אחד הייתה אחת. כל התלמידים הוותיקים, כפי שאני רואה את זה, נתקלו בזה. אני אוהב לספר את הדוגמה הבאה. בבייג'ינג הייתה תלמידה שרכבה על אופניה ברחוב. לפתע הגיעה מכונית. בבייג'ינג יש הרבה מהמכוניות היוקרתיות האלה. המכונית פגעה בה פתאום, ובום, פגעה ישר בראש שלה. האנשים במדרכה היו מזועזעים. זה נשמע חזק כל כך. האם היא לא תהיה גמורה? היא נפגעה בראש. אבל היא אפילו לא נפלה מהאופניים. הייתה לה רגל אחת על הארץ והשנייה על האופניים. היא בדקה את עצמה, וראתה שלא הייתה נפיחות, לא כאב לה ולא היה דם. הנהג היה מבוהל. הוא קפץ מהמכונית ואמר, את בסדר? נפגעת? בואי נלך לבית החולים. אבל התלמידה שלנו אמרה, אין בעיה. כמובן, השינשינג של התלמידה שלנו היה גבוה מאוד. היא אמרה, אין בעיה. אבל במכונית היה שקע כזה גדול. יש לנו תלמיד. גם כן בבייג'ינג. שנסע לאופניים בחזרה מהסמינר מאוחר בלילה. בחורף הולכים לישון די מוקדם בצפון ולא היה אף אחד בכביש. הוא רכב מהר מאוד והיה ג'יפ שנסע לפניו. לפתע, הג'יפ החל לנסוע לאחור. הוא נעצר והחל לנסוע לאחור מהר מאוד. באשר אליו, האופניים נסעו במהירות קדימה והיה מאוחר מדי לסטות. התנגשות של שני כוחות, זה באמת היה כדי לקחת לו את החיים. הם עמדו להתנגש, ממש עמדו להתנגש, ממש ברגע שהוא עמד להתרסק לתוך הג'יפ ולא ידע מה לעשות. לפתע הוא הרגיש כוח שמשך את האופניים שלו לאחור יותר מחצי מטר. ואז הג'יפ המשיך לנסוע לאחור למרחק של בערך חצי מטר ונעצר עצירה מוחלטת כשהגלגל שלו צמוד לגלגל האופניים. בנקודה הזאת הוא היה מפוחד מאוד. הוא חשב, מי משך אותי לאחור? אני צריך להודות לו. הוא הסתכל לאחור וראה שלא היה שם אף אחד, אף אדם. יש עוד מקרים. יש יותר מדי דוגמאות כאלה. היה תלמיד בצ'אנגצ'ון שיצא מביתו. היום בונים בניינים בני יותר מ-10 קומות ומשתמשים בפיגומים הגבוהים האלה. הם עשויים ממוטות ברזל בקוטר של כ-8 סנטימטרים ובאורך של 4 מטרים. הם משתמשים במוטות הברזל האלה כדי להכין את הפיגומים. אחד ממוטות הברזל האלה נפל למטה ישר לכיוון קצה הראש שלו. כולם ברחוב היום מבועטים. הם היו עמומים, מזועזעים. אבל התלמיד שלנו לא הרגיש הרבה. מה אתם חושבים שהוא אמר? מי תפח עליי? הוא שאל, מי תפח עליו? כשהוא הסתובב, הוא ראה. כשהוא הסתכל, צינור הברזל החליק לאורך ראשו, נתקע באדמה ונשאר עומד, נתקע עמוק. ואז כשהוא סובב את ראשו, הוא ראה פאלון, גלגל חוק, גדול, מסתובב שם. חשבו על זה כולכם. אם הוא באמת היה נופל על הראש שלו, זה היה כמו שיפוט של פרי מסוכר. זה היה משפד אותו, מלמעלה עד למטה. כל כך הרבה משקל מגובה גבוה כל כך, עם כל כך הרבה כוח. יש לנו גם תלמיד אחר, שהיה בכביש. האיש הזה רכב על תלת אופן. בצפון מזרח אנחנו קוראים לסוג הזה של התלת אופן לרכוב על החמור הפוך. זה סוג התלת אופן הזה עם שני גלגלים מאחור, שאת המטען שמים בו מאחורי הרוכב. הוא שם בחלק האחורי שתי דלתות ביטחון, דלתות פלדה ששמים היום בבתים. הוא רכב עם שתיים כאלה מאחור. הוא הגיע למקום שבו מסעית פרקה סלעים, אלה שמשתמשים בהם כדי לבנות בתים או להניח יסודות. הסלעים האלה פגעו בעמוד חשמל עשוי בטון והפילו אותו. אני חושב שהמסעית הזאת הייתה מסעית פריקה עם ארגז שמתרומם בזווית. בכל מקרה, הסלעים פגעו ישר בעמוד החשמל מבטון שנפל ופגע ישר בראש שלו. עמוד חשמל מבטון. חשבו כמה כבד זה היה. בום, הוא נפל ישר על ראשו והוא נפל על החלק האחורי של התלת אופן. עמוד הבטון נפל ישר עליו ולחץ על ראשו ועל גופו. כשזה קרה, גם אשתו הייתה שם. באותו רגע היא חשבה, זהו זה, הוא מת. כולם ידעו שבטוח שהוא מת. אבל אז הוא התחיל לצעוק מתחת, קדימה, תמשכו אותי החוצה. אנשים יערו למשוך את צינור הבטון והוא לא נפגע בכלל. אפילו לא היה פצע אחד. הוא חשב שזה מוזר מאוד. איך זה שאין שום פגיעה בכלל? לא רק שלא הייתה פגיעה, דמות שלמה של בן אדם הייתה מוטבעת בדלת הביטחון. שקע בצורה של בן אדם. הוא נלחץ בין עמוד הבטון לבין הדלת, והוא היה בסדר. המקרים האלה מוזרים מאוד. זאת אומרת, בכל מקרה, אולי האנשים האלה פגעו בחיים של אחרים מקודם. ואחרי שהדברים האלה קרו להם, זה נחשב לזה שהחוב שלהם שולם. מצוקה גדולה אחת עברה. כיוון שדיברנו על שינשינג, הזכרתי את זה. אף אחד מהתלמידים האלה שלנו לא האשים אף אחד. בהמשך, היו אנשים שפחדו, אז החברה לקחה אחריות והציעה לשלם לו כסף ולשלוח אותו לבית החולים. אבל הוא אמר, אין בעיה, המשיכו בשלכם, אל תדאגו לי. לבסוף, הם בכל זאת באו לחפש אותו כדי לשלם לו את ההוצאות הרפואיות שלו, אבל הוא היה בסדר. אנחנו לא רוצים גרוש מאף אחד. יש גם אנשים שלא מצליחים לשמור על השינשינג שלהם, שנופלים כל הדרך עד לתחתית. לא ניתן דוגמאות כאלה. בשיטות צ'יגונג אחרות זה אפילו לא נחשב כנפילה או לא נפילה, כי הם אפילו לא מטפחים. הם מתחרים ועושים כל מיני דברים. בין אלה שמטפחים בפלונגונג שלנו, מקרים בודדים כאלה קרו, אבל הם נדירים מאוד. מעטים מאוד. כל אלה הם שדים שמזיקים לדפה שלנו. עכשיו נדבר על אתם יודעים, בקהילת הטיפוח יש כל מיני מושגים, כמו למשל דברים כמו גואנדינג, שואנגואן, ויש עוד הרבה ביטויים שונים. במיוחד באסכולת הדאו יש אפילו יותר. חלקם, מכיוון שאנחנו לא יכולים לדבר על כולם, למעשה, כל אלה דברים פשוטים מאוד. אבל אם אתה מדבר סביב באופן תיאורטי, זה נעשה מסובך מאוד. ראשית, בואו נדבר על גואנדינג, שפיכת אנרגיה דרך קצה הראש. מה זה גואנדינג? בזמן הנוכחי, הרבה דתות והרבה מאסטרים של צ'יגונג מתרגלים את זה כטקס דתי. למעשה זה לא טקס דתי. למה זה משמש? המטרה של גואנדינג היא לטהר את הגוף של התלמיד. לגבי היכולת של גואנדינג להגדיל את הגונג של התלמיד, הוא לא יכול. גואנדינג לא יכול לגרום לגונג לגדול. הדבר היחידי שהוא יכול לעשות זה שהמאסטר משתמש בכוחות שלו כדי לטהר עוד יותר את הגוף של התלמיד. הטיהור הזה צריך להיעשות בכל הרמות השונות. איך זה נעשה? הצורה של הגואנדינג היא כך. המאסטר שם את היד שלו מעל קצה הראש של התלמיד ושופך אנרגיה פנימה. הגואנדינג האמיתי נראה כך. אם אתה יכול לראות את פנים הגוף, תוכל לראות כשהאנרגיה נעה מטה, איך כל הגוף נעשה לבן מהגולגולת כלפי מטה דרך העצמות. כל הגוף מהראש ועד בעונות הרגליים נעשה לבן, ואפילו העצמות יעשו לבנות. אז הגוף יתוהר לדרגה גבוהה. המטרה של גואנדינג היא לטהר את הגוף. היום יש אנשים שהפכו את זה לטקס דתי. כמובן, בטנטריזם זה טקס דתי, ובאותו הזמן שיטה לטיפוח. אז בתוך הבודיזם, רק בטנטריזם מתרגלים גואנדינג ושמים דגש על גואנדינג. הם מאמינים שאדם שלא קיבל את הגואנדינג לא יכול להיחשב כתלמיד, ואי אפשר ללמד אותו את הפה. ואם הוא לומד, זה נחשב לגניבת הפה. מי יודע מי התחיל את כל זה בימינו? יש מאסטרים של צ'יגונג בקהילת הצ'יגונג שהתחילו לעשות גואנדינג. ברגע שאתה לומד את השיטה שלי, אתה לא יכול יותר ללמוד שום דבר אחר. אחרי הגואנדינג, כולכם תלמידים שלי. אם אתם חושבים שאולי הם רוצים ליצור תחום של השפעה או לעשות משהו רע, אני לא חושב שזה באמת אפשרי. כל מה שהם רוצים זה ללכות את האנשים האלה, לרמות אותם ולקחת את הכסף שלהם. היום אתה למדת ממני, אני לימדתי אותך, בפעם הבאה אתה לא יכול ללמוד דברים אחרים, בפעם הבאה שאני אגיע תצטרך לבוא וללמוד ממני שוב ולתת לי כסף שוב. הוא מלמד אותך סט אחד היום, סט אחד מחר ועוד אחד ביום שלאחר מכן, כדי ביסודו של דבר להרוויח ממך כסף. למעשה, כל אלה הן אסכולות רעות ודרכים סוטות. האם הם יכולים לעשות משהו או לגרום להשפעה כלשהי? אין להם שום השפעה. היה אדם שעשה את הגואנדינג בהיקף גדול. יותר מאלף אנשים חיכו בתור כדי שיעשה להם גואנדינג. אני אומר שהאדם הזה היה נוכל גדול. איך הוא שפך אנרגיה? חישבו על זה כולכם. אם הייתם מסתכלים על הגובה של הגונג שלו, הוא אפילו לא היה... הוא היה נמוך מאוד מאוד. הוא אפילו לא היה בגובה של הבניין הזה. נמוך כל כך שזה היה מעורר רחמים. הוא עשה גואנדינג לאנשים. בסדר, חישבו כולכם. כשאתה עושה גואנדינג לאנשים, האנרגיה נדחפת למטה, ועמוד הגונג, אנרגיית הטיפוח, יעשה נמוך יותר. האנרגיה ניתנה לאחרים. 10 אנשים, אני חושב, היו מסתכמים בגובה כזה, אבל הוא עשה גואנדינג ליותר מ-1,000 איש. אני אומר שמעבר ל-10 אנשים לא היה נשאר לו שום גונג. ואם הוא היה עושה יותר, הוא היה מתמוטט. האם זה היה יכול להיות גואנדינג אמיתי? האם זה מזויף? האם זו רמאות? אז אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה. יש גם דברים כמו נגיעה בחתר הראש. אני לא יודע מה ההשפעה של הדברים האלה, אבל אני אומר לכולכם, אף על פי שאנחנו לא מדברים על גואנדינג, למעשה אנחנו צריכים לעשות את זה לכולכם. זה רק שאנחנו לא עושים את הריטואל הזה. כשהפאשן שלי עושה לכם גואנדינג, הוא לא אומר לכם ולא נותן לכם לדעת. כי כשמאסטר מוביל תלמידים, הוא לא צריך תמורה ולא מחפש תהילה. הוא לא מחפש תמורה ולא צריך שתודה לו. הוא פשוט אחראי עליך. אז כשאנשים מקבלים את הגואנדינג, אנשים רגישים יכולים לחוש בזה. הם יכולים לחוש זרם חם נדחף למטה מקצה הראש. אצל חלק מהאנשים זה יכול לקרות כשהם פשוט הולכים או כשהם ישנים. אז אנחנו לא עושים את הריטואלים האלה. עכשיו נדבר על השואנגואן, המעבר המסתורי. מהו השואנגואן? יש גם ביטוי אחר. פתח אחד של השואנגואן. יש גם שאומרים למקם את השואנגואן. מהו השואנגואן? מדברים על זה הרבה. בספרים, ספר הדן, האסופה הדאויסטית ועקרונות טיפוח של האופי ושל הגוף הפיזי, משתמשים במושג הזה. אבל איפה השואנגואן, המעבר המסתורי, מה הצורה של השואנגואן הזה? למה הוא משמש? אף אחד לא דיבר על זה, כי את הדברים האלה, את הדברים האמיתיים, לא ניתן לכתוב בספרים. אז אם מישהו רוצה לטפח בהתבסס על הספרים העתיקים, ספר הדן, האסופה הדאויסטית, עקרונות הטיפוח של האופי ושל הגוף הפיזי, או הקלאסיקה של הקיסר הצהוב, הוא לא יוכל לפתח שום דבר באמצעות הטיפוח שלו. זה יהיה חסר ערך, זה הכל תיאורטי. אז עכשיו נספר לכולכם על השואנגואן. אנחנו צריכים להתחיל לדבר על השואנגואן מההתחלה. כשאדם מטפח בתוך אסכולה, המאסטר צריך להתקין אצלו הרבה דברים. אז כל הדברים שצריכים ייווצרו מהדנטיין שלו או באזור הבטן התחתונה. אם מדברים על דנטיין, שדה הדן, אנחנו צריכים להבהיר לכולכם עניין של מינוח, עניין של הבנה. אולי שמעתם את האמרה שדנטיין הוא בכל מקום. למעשה, האמרה שדנטיין הוא בכל מקום היא לא הגיונית. היא מוטעת. כי הדנטיין של אדם הוא רק בבטן התחתונה. מתחת לבטן התחתונה הוא מעל חיץ הנקביים. בתוך גוף הבשר. כלומר, בחלק התחתון של הבטן התחתונה, זה הדנטיין האמיתי. כל היכולות האל-טבעיות שלא נמצאות בגוף האדם באופן טבעי מיוצרות שם. כל הישויות החיות וכל המיומנויות האל-טבעיות שמיוצרות בגוף מיוצרות שם. יש רק טיין שדה אחד כזה. האמרה שהדנטיין נמצא בכל מקום היא שגויה. אלה שאומרים כך חושבים ש... מדוע הם אומרים שדנטיין נמצא בכל מקום? הם חושבים... יש גם אמירות כמו דנטיין עליון ודנטיין תחתון, כל זה מוטעה. מדוע? הם חושבים שאם כוונת המחשבה מתמקדת שם, זה יכול ליצור דן. אחרי זמן ממושך, זה יכול ליצור דן, אשכול אנרגיה. כל מה שיש לך זה המחשבה הזאת, והמאסטר עוזר לך לייצר דן. יש שם דן, אבל אין שם טיין שדה. זה לא יוצר שדה. אם תקראו לזה דן עליון או דן אמצעי, אני חושב שזה בסדר, זה מתקבל. יש גם אנשים שאומרים שדנטיין נמצא בכל מקום. אתה יכול להגיד שדן נמצא בכל מקום, אבל אתה לא יכול להגיד שדנטיין נמצא בכל מקום. אם תמקד את כוונת המחשבה שלך בנקודה מסוימת ותרצה דן, אז תוכל ליצור דן. אז הטיין האמיתי הוא רק אחד בבטן התחתונה. אז האמירות על דנטיין עליון ותחתון הן שגויות. יש רק דנטיין אחד. המושג האמיתי היחיד הוא דנטיין. זה במקום אחד. כל הדברים צריכים לגדול משם. אז הדנטיין הזה... הדנטיין שאנחנו מדברים עליו, כשאדם עובר מעבר לרמת הביניים של הטיפוח בתוך שלושת העולמות, שי ג'נפה, כשהגוף שלו כבר נעשה די טהור, ישות חיה תתחיל לגדול מהדנטיין שלו. הישות החיה הזאת נקראת יואן יינג, פעות בין על מוות. היואן של יואן שן, היואן של יואן אחד או שני יואנים במטבעות, יינג כמו בפעות. יואן יינג הוא לא תינוק והוא גם לא יינג היי, פעות מטופח. הוא נקרא יואן יינג. בהתחלה, אסכולת הבודה דיברה על גוף וג'רה שאינו מתקלקל, והם התייחסו לזה. יואן יינג זה איך שהוא נקרא באסכולת הדאו. למעשה, אנחנו קוראים לזה גוף בודה. הוא מורכב מחומר בעל אנרגיה גבוהה. הוא הגוף העתידי. האם אנחנו לא מדברים על הטרנספורמציה של הבנטי, הגוף בממד הזה והגופים בממדים האחרים? נכון, אבל הגוף הזה שונה מאוד מהגוף ההוא. בלי הגוף הזה לא תוכל להופיע בממד הזה כשאתה מגיע משם. לא תוכל לגלות את עצמך כשתגיע לכאן לממד הזה. רק עם הגוף הזה תוכל להישאר בין האנשים הרגילים. הוא עבר טרנספורמציה לחומר בעל אנרגיה גבוהה, זה ההבדל. אבל הוא גם יכול להיכנס לצד ההוא, ואז הוא יהיה בערך אותו הדבר כמו הגוף של היואן יינג בצד ההוא. אבל בכל זאת, המבנה שלו למעשה שונה. אז אנחנו מטפחים את שני הדברים. אנחנו גם מטפחים את היואן יינג וגם משנים את הבנטי, הם ימוזגו יחד בעתיד. אז אנחנו מדברים על היואן יינג הזה כשהוא רק מיוצר והוא קטן מאוד. כי כשאתה רואה דברים באמצעות הטיין מו, העין השמימית, אתה עוקף את העיניים. העיניים מגבילות אנשים, אבל הטיין מו לא. אז אתה יכול לראות דברים מיקרוסקופיים. כשהוא קטן מאוד מאוד כחוד של מחד, תוכל כבר לראות שהוא נוצר. כשהוא יגדל לגודל של כדור פינג פונג, הגפיים, האיברים הפנימיים, איברי הפנים וכל הדברים כבר ייווצרו. זה ברור מאוד. זה שלם מאוד. כשהוא ממשיך לגדול, הוא יתחיל... כשהוא מופיע לראשונה, הוא יישב בתנוחת הלוטוס. באותה תנוחה שאתם יושבים בה כשאתם מתרגלים. הוא נראה בדיוק כמוכם. רק שהוא נראה כפי שנראיתם בילדותכם. אז הוא יגדל בהדרגה. כשהוא ממשיך לגדול, ייווצר פרח לוטוס מתחת למקום הישיבה שלו. עלה כותרת או שניים של פרח לוטוס. כשהוא יגדל לגובה של 10 עד 12 סנטימטרים, בערך בגודל כזה, שכבה של עלי כותרת תיווצר, ותיצור מושב של פרח לוטוס. אז הוא יושב שם בתנוחת הלוטוס. אתם יודעים, בטיפוח באסכולת הארץ הטהורה, הם לא לוקחים את הגוף, הם לא מטפחים את הדברים האלה, כי הם לא מלמדים טיפוח של האופי ושל הגוף הפיזי גם יחד. הם מלמדים לשנן את שם הבודה, ובבוא הזמן מגיע הבודה לקחת אותם ומייצר עבורם גוף. אז כל עוד אני משנן את שם הבודה, פרח הלוטוס צומח בצד האחר. זה מה שהם אומרים. למעשה, השיטה שלנו היא פעילה. כשאתה מתרגל ומטפח, תוכל לראות את כל השינויים שאתה עובר. אז פרח הלוטוס יצמח שם, ויהפוך בהדרגה לגדול יותר ויותר. כשהוא יהיה בגודל של כדור פינג פונג, יופיע לידו דבר נוסף בצורה של כדור באותו הגודל. אבל הכדור הזה שקוף. ודק מאוד, דק מאוד. כמו בלון לבן, כמו בלון לבן חלבי. שקוף במידת מה, אבל לא באמת שקוף, פשוט כך. ובפנים הוא ריק לחלוטין, אין שום דבר בפנים. אחרי ששכבה אחת של עלי כותרת של מושב פרח הלוטוס תיווצר, הכדור יעזוב את מקומו, ויעזוב את הדנטיין. למעשה, זה מה שנקרא שוונגואן, המעבר המסתורי. שוונגואן עוזב את המקום שלו ועושה את דרכו במעלה הגוף לאט לאט, בקצב איטי מאוד. הוא איטי מאוד, אבל בכל יום תוכלו לראות את ההתקדמות שלו, כשהוא נע בהדרגה מעלה. כשהוא מגיע לחלק הזה, לנקודת הדיקור טאנג ג'ונג במרכז החזה, כי הלב של האדם והרבה דברים חיוניים נמצאים כאן. זה מקום חשוב מאוד. אז הוא צריך למלא פנים המערכת של דברים, שהיא כמו הדברים האלה. הדברים האלה ייווצרו וייכנסו לתוך השוונגואן. הדברים האלה חייבים גם כן להיות ממולאים פנימה לתוך השוונגואן. בתוך השוונגואן צריכים להיות הדברים האלה. אז אחרי שהוא יישאר שם לכמה זמן ויסיים את יצירת הדברים, הוא יתחיל לעלות שוב. לאט לאט בקצב איטי הוא ינוע מעלה. כשהוא יגיע לגרון, אדם ירגיש חנוק וירגיש שהראש נפוח. ייווצר שם לחץ כאילו שנחנקים, אבל לא רציני כל כך. אז, כשהוא יגיע לראש שלך, לפתע לא תרגיש עוד חנוק בגרון, אבל תרגיש שהראש שלך נפוח. בזמן ההוא הוא יהיה בערך בגודל של הראש שלך, כי אני וואן של האדם הוא בראש. המוח והרבה דברים חיוניים נמצאים בקצה הראש. אז הוא גם יצטרך ליצור העתק שלם של המבנה של המוח שלך, וזה נוצר ונכנס לתוך השוונגואן. לאחר מכן, השוונגואן ידחף החוצה דרך תעלת התיינמו. כשהוא נדחף החוצה זה כואב מאוד, כאילו שהתעלה נמתחת מבפנים. המצח מתנפח ותהיה לכם בחילה. כשהוא נדחף זה כואב מאוד. ברגע שהוא מצליח לצאת לפתע, הוא יתעלה לפני המצח שלכם. זה נקרא השוונגואן תלוי שם. זה נקרא גם מיקום השוונגואן. יש אנשים שגם קוראים לזה פתח אחד של המעבר המסתורי. למעשה, המעבר המסתורי הוא לא רק פתח אחד. אחרי שהוא ימקם את עצמו, השוונגואן, מה המטרה של זה? שמאות תעלות אנרגיה של גוף האדם יתאחדו כולן בנקודה הזאת. כל תעלות האנרגיה של גופך, מאות תעלות אנרגיה יצטלבו כאן. כמובן, אסכולת הבודה לא קוראת לזה שוונגואן, היא קוראת לזה סטטוס הבודה. אם לאדם אין את זה, הטיפוח שלו בחיים האלה יהיה לשווא. הוא חסר סטטוס, אין לו את הסטטוס. אין לו שום דבר שהוא יכול לפתח. הטיפוח שלו יהיה לשווא. הוא לא יוכל להצליח בטיפוח, כי זה דבר קריטי כל כך. עוד מעט אספר לכם למה זה כל כך קריטי. אחרי שהשוונגואן הזה יוצא, מאות תעלות האנרגיה המאוחדות יחד יצאו אל המעבר המסתורי, יעשו סיבוב אחד ויצאו חזרה. זה צריך למלא פנימה מערכת של דברים המתאימים למאות תעלות האנרגיה של הגוף. אחרי שזה נוצר, הוא צריך לשנות מקום. שוונגואן משנה מקום. אז הוא יחזור פנימה. כשהוא נדחף פנימה זה כואב מאוד גם כן. אחרי שהוא חוזר פנימה, הוא ילחץ שוב החוצה מהצד האחורי של הראש שלך. ויצא החוצה מנקודת היוג'ן. כמובן, זה בממד אחר. אז כשאתה ישן, לא תתנגש בזה. אחרי שזה יוצר מערכת של דברים, הוא חוזר פנימה. ואז הוא יורד למטה ויוצא החוצה מנקודת המינגמן, שער החיים בגב התחתון. הוא יוצא החוצה מנקודת המינגמן. נקודת המינגמן גם היא מקום קריטי מאוד. הרבה אנשים שיודעים את זה קוראים לו שער החיים, שער ברזל או שער פלדה, או אפילו הרבה יכולות על טבעיות שהמטפח מפתח, הרבה מהדברים שמתפתחים באמצעות טיפוח נעולים שם בפנים. הדברים שמפתחים באמצעות הטיפוח לא עובדים, מדוע? כי הם כולם נעולים, הם נעולים בפנים. בתוך זה, זה כמו שאמרתי על המבנה של גוף האדם, המולקולות יוצרות שכבה, האטומים יוצרים שכבה, ואז האלקטרונים, גרעיני האטום, הקווארקים, הנייטרינו, זה ממשיך הלאה שכבה אחרי שכבה, ולכל שכבה יש שער. מה הגודל של השער? הוא גדול כמו השמיים. כמובן, להגיד את זה ככה. הוא בגודל של השדה הממדי של עצמך, אבל כשזה מתבטא בגוף שלך, זה כמו נקודת דיקור אחת. למעשה, המטרה העיקרית של זיקוק הדן היא בסופו של דבר לפוצץ את השער הזה כדי שיהיה פתוח. אם הוא לא נפתח, שום דבר לא ישתחרר, כי הוא סגור מאוד בחוזקה. אז השואן גואן ימקם את עצמו במינגמנג שלך, שער החיים, ואז הוא יחזור בחזרה. הוא יתחיל לחזור למקומו המקורי, מה שנקרא שואן גואן חוזר למקום. כששואן גואן חוזר למקום שלו, היואן יינג כאן, אז הוא לא יכול לחזור למקום המקורי שלו, אז מה לעשות? הוא יתאחד עם היואן יינג ויעטוף את היואן יינג בתוכו. כך היואן יינג יושב בתוכו. מצב כזה יופיע. אבל זה גם גדל, וגם היואן יינג גדל, עד שהוא גדל לגודל של גופך. ואז הדבר הזה יצא מחוץ לגופך. בסוף, אם תשלימו את הטיפוח בהצלחה, באסכולת הדאו מדברים על יואן יינג שיוצא אל העולם. בדרך כלל, בטיפוח דאויסטי, כשהיואן יינג הוא בערך בין 7 או 8, או 8 או 9, הוא קופץ החוצה. היואן שן, הנפש האמיתית, שולט בו. יש לו יכולות גדולות. אבל באסכולת הבודה, בדרך כלל לא נותנים לו לצאת. במקרים מיוחדים מאוד, כשהיואן יינג הוא בגודל כזה, הוא ירושה לצאת החוצה. אבל בדרך כלל לא מרשים לו לצאת החוצה עד שתשלים את הטיפוח. כל עוד לא תגיע לשלמות, יואן מן, הוא לא יצא החוצה. אז הוא יתמזג לאחד עם גופך. ההופעה של היואן יינג אחרי שתצליח בטיפוח הוא של בערך בין 20. אצל נשים, בת 17 או 18, אז במציאות הישויות המוארות נראות צעירות מאוד. בימינו, אנשים מציירים אותם ככאלה שנראים בשנות ה-40 שלהם. הם עושים אותם קצת בוגרים יותר, שיהיה קצת קל יותר לאנשים להאמין בהם. למעשה, כולם צעירים מאוד. כשהוא גדל מאוד, אתם יודעים, יש מקדשים, במיוחד מקדשים עתיקים, שיש בהם ציורים של בודות. במקדשים עתיקים, אין כאלה במקדשים המודרניים. בימינו, אנשים אפילו לא יודעים מה זה, וכבר לא מבינים את זה. לבודות שעל הציורים, במיוחד בציורי קיר, יש עיגול שמקיף אותם. כל הדמויות של הבודות יושבות בתוך עיגול. לא העילות האלה שמעל הראשים שלהם, לא אלה. אלא כל הבודה יושב בתוך עיגול. כל הדמויות של בודה הן כך. מדוע? למעשה, בנקודה הזאת, זה השואן גואן שלו. אבל עכשיו כבר אי אפשר לקרוא לזה שואן גואן. קוראים לזה העולם של עצמו. העולם של עצמו. כשהאדם הזה יצליח בטיפוח, כשהאדם הזה יעזוב ויקח את היואן יינג, לא משנה כמה גבוה הגונג שהאדם פיתח במהלך הטיפוח, מכיוון שמה שנוצר בפנים כאן הוא רק מערכת של ציוד, מערכת של דברים, אבל עדיין אין אנרגיה כדי למלא את זה. אז זה עדיין לא טוב, זה עדיין לא עובד. אז כשמטפחים בתוך העולם, על האדם לשאת הרבה קשיים ולהשקיע הרבה מאוד מאמץ. אבל כשתעזוב, כשתצליח בטיפוח, תוכל להשיג את הדאו עם רק 2 עשיריות מהגונג שלך. אז לאן הלכו 8 העשיריות האלה מהגונג שלך? כל זה הורד יחד עם מיטת השינשינג שלך. זה הולך כדי למלא את העולם הקטן שלך. השואן גואן כבר לא נקרא שואן גואן, הוא נקרא עולם קטן, וזה הולך למלא אותו. ברגע שהוא ממולא באנרגיה, הוא יהיה כך שתוכל שיהיה לך כל מה שאתה רוצה. אתה יושב בתוך העולם שלך, וכל דבר מגיע בהינף יד. אומרים שהבודה נהנה מנוחות אדירה. יש לו מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה לשחק בו, מה שהוא רוצה לאכול, יש לו כל מה שהוא רוצה. כל זה מגיע בהינף יד. מדוע זה כך? כי הוא השיג את זה באמצעות תקופת חיים של טיפוח מפרך, באמצעות כך שהשקיע מאמץ לאין ארוך, וכך הרים את רמתו. זה סטטוס הבודה. בלי זה לא יתאפשר לו לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא לא יוכל להצליח בטיפוח. זה מה שזה. אז כשבאמת משיגים את הדאו, יישארו רק שתי עשיריות של הגונג. אבל כשאין לו המגבלות של הגוף הזה, הוא יציג כוחות שמימיים אדירים. זה הכל להרצאה הזאת.